אתם מאזינים לרדיו על הגל. כפר הנוער הדס הנעורים. עכשיו, מוסיקה על הגל. מוסיקה על הגל. עם די-ג'יי דומיניק.
קולולולו.
קולולולו?
מה המצב?
אני פה? אני בשידור?
כן, מגניב, לא שומע את עצמי. מה המצב כולם? מה המצב? מה המצב? עוד שבוע עבר, ואנחנו שוב פה במוזיקה על הגל, ברדיו על הגל, בהדס הנאורים, כפר נוער, כפר עליו. מה המצב? פה איתי נמצא היום, ברגיל אני לא לבד. ברגיל אני לא לבד, נמצא איתי פה חבר טוב, ובן אדם חשוב, בעלים ומייסד חברה דיגיטלית נוקאוט, המתעסק בשיווק וקידום של חברות. תכף הוא יספר על עצמו יותר, וירחיב אולי אפילו תהיתי איפשהו באיזה מילה. אל תרסח אותי. דימה לוין, מה המצב?
היי, מה קורה? מה נשמע?
מה המצב, אחי?
קודם כל, תודה שהזמנת, זה באמת כיף גדול לבוא לפורום כזה ולהתארח, שזה כיף, אתה יודע.
תמיד, תמיד, אחי. את מי אם לא אותך, חבר ילדות, היום בעלים של חברה מצליחה, שבשנה האחרונה עשית הרבה דברים מעניינים, ותכף גם על זה אני אשמח שתספר. וזהו, אנחנו בתוכנית מדברים הרבה על מוזיקה. אני חשבתי שיהיה מעניין גם לדבר על איך בעצם אומן יכול לקדם את עצמו, אחרי שכבר יש לו את המוצר, את המוזיקה שהוא עושה. ואני חושב שאתה היום תוכל קצת להסביר, ובאמת להביא כמה דוגמאות איך אפשר לצאת עם זה קדימה.
יאללה, בכיף.
תספר קצת על עצמך.
קודם כל, אמרתי שלום לכל המאזינים שלנו.
אופה, שלום, תגיד גם אתה.
שלום, שלום. איזה כיף שאתם איתנו. אז כן, אני אציג את עצמי, שמי דימה, כמו שאתם יודעים. אני בעלים ומייסד של סוכנות דיגיטל נוקאוט.
סוכנות דיגיטל.
והסוכנות שלי מתעסקת עם ליווי עסקי וקידום של מכוני כושר. אנחנו בעצם מקדמים ועוזרים להגדיל את ההכנסות במכונים. ובעצם, אתה יודע, הכל במטרה כדי שהם יעלו את ההכנסות שלהם, יגייסו כמה שיותר מנויים, ובסופו של דבר, אתה יודע, תחום הכושר זה תחום שהוא מאוד מאוד פופולרי היום, והוא מאוד מאוד מאוד, מאוד נדרש.
במיוחד בקיץ.
כן. ואנחנו באמת, העניין של הבריאות ועניין של הכושר נכנס היום הפך לדבר מאוד מאוד פופולרי. ואני חושב באמת שזאת תועלת מאוד מאוד רבה שאנחנו עוזרים לבעלי עסקים בתחום הזה.
מה בעצם אתם עושים, דימה?
אנחנו בונים, אז זהו, אנחנו בונים, קודם כל בונים אוטוריטה מקצועית למכון כושר. אנחנו בונים אוטוריטה מקצועית, אנחנו בונים את המותג, שבעצם אנשים יכירו את המותג הזה, יכירו את המכון כושר, וירצו לבוא להתאמן. אחר כך אנחנו גם מגדילים את החשיפה על ידי פרסום ממומן.
איך?
אנחנו
זה החלון הזה הקופץ בפייסבוק, זה בעצם הדבר הזה?
כשאתה גולש בפייסבוק, ואז בפיד, פתאום אתה רואה איזה פרסומת, תחת השם, רשום פרסומת, פרסום ממומן. ובעצם זה אומר שמישהו משלם עבור החשיפה הזאת, שאתה עכשיו תראה את הפרסומת הזאת, כי רוב הסיכויים שפייסבוק חושב שאתה יכול להיות לקוח פוטנציאלי של אותו בעל עסק שהוא מפרסם. עכשיו, לא משנה אם זה תחום הכושר, או שזה תחום אחר, תחום המוזיקה לדוגמה, אבל מבחינת הפייסבוק, אם אתה רואה את המודע, אז רוב הסיכויים שאתה יכול להיות לקוח פוטנציאלי של אותו בעל עסק.
אוקיי. ובעצם לא כל בן אדם יכול בעצם לפרסם את מה שהוא רוצה כפרסום? כאילו, למה צריך בעצם אותך, איפה אתה נכנס בתמונה, ומה ההבדל בין? האם אני מחר ארצה לעשות את זה לבד, או שנגיד מחר אני אדבר איתך, אגיד, דימה, יש לי כסף, אני אשמח להפקיד לקידום עצמי. טוב, לכסף אנחנו עוד מעט נגיע, אני גם אשמח לדעת, אתה מחרים קצת בערך? גם מאזינים אני בטוח, זה הקטע מעניין. אבל שוב, איפה אתה נכנס לתמונה, וזהו.
אוקיי, שאלה טובה. אז קודם כל, להיכנס לפרסום האומן, שקודם כל צריך להיכנס לזה עם ראש פתוח. כי פרסום האומן זה כזה דבר שהוא כן בא לטובתנו. כי א', אנחנו מגדילים את החשיפה, ואנחנו מגדילים את הסיכויים שלקוחות חדשים יצטרפו אלינו. אבל לא תמיד הכל יכול לעבוד כמו שאנחנו רוצים וכמו שאנחנו מצפים. מה זה אומר? שאנחנו מתחילים את הפרסום ממומן. זה יכול לא להביא לקוחות לדוגמה בחודש הראשון, בחצי חודש הראשון, אז בעצם מה אנחנו עושים? אנחנו צריכים לבחון מה נעשה, איזה דברים לא עבדו, לשפר אותם. זה יכול להיות הרבה דברים. זה יכול להיות עניין של הטקסט שכתוב במודע, זה יכול להיות עניין של הוויז'ואל שכתוב, בין אם זה תמונה, בין אם זה הוידאו, בין אם זה מסר מסוים כלשהו. לראות מה לא עבד, לנסות עוד דברים. אבל כמובן, כדי שדברים האלה כמה שפחות יקרו, אוקיי, כדי שלא עכשיו נריץ קמפיין חודש, חודשיים, ולא נראה תוצאות, אז אנחנו מלכתחילה, אנחנו נרצה לעשות מה שנקרא טסטים. מה זה אומר טסטים? אנחנו נכין כמה מודעות שהן שונות מבחינת התוכן שלו, מבחינת הוויז'ן שלו, ואנחנו נתחיל להריץ לאותם קהלים, ולראות איזה מודע מביא יותר תוצאות. איפה אנחנו בעצם נכנסים
כסף? זה מה שאתה בעצם עושה.
נכון.
כאילו, פה בעצם באה החברה שלך, שסוכנות דיגיטלית, שהיא בעצם לוקחת את עצמה, את הפרויקט שלי, ואני פשוט מנסה להבין, אתה מדבר בסופה גבוהה, אני עם פשוט. אני בא ואומר, דימה, יש לי פרויקט, ככה וככה, ואתה פשוט מתחיל לעשות את הטסטים, כאילו טסטים, מה זה, תן מילה על טסטים.
אוקיי, אז בוא, ככה קצת רקע על פייסבוק, בעצם פייסבוק, הוא מציע מגוון...
אתם עובדים רק עם פייסבוק?
פייסבוק ואינסטגרם. אוקיי.
הבנתי, הכי טוב.
בהמשך גם ייכנס עניין של היוטיוב וגוגל, אבל עכשיו גם כן. אבל עכשיו בעיקר זה פייסבוק ואינסטגרם. קצת רקע על הפייסבוק, פייסבוק נותן בעצם מגוון אפשרויות של הקידום. מה זה אומר? הוא מציע לך אם אתה רוצה להגדיל חשיפה, להגדיל מעורבות בפוסט שלך, אתה רוצה שאנשים ישלחו לך הודעות במסנג'ר או בוואטסאפ, האם אתה רוצה קמפיין לידים, שבעצם אנשים ישאירו פרטים, מה בעצם אתה רוצה מהפרסום, מה אתה רוצה להשיג בסופו של דבר מהפרסום. ואנחנו בעצם בוחנים איזה...
תשומת לב, כולם בדרך כלל רוצים תשומת לב, לא? לא ככה
זה? זה מאוד מאוד תלוי.
שיראו אותם, שיפנו אליהם, כאילו, זה הקטע.
נכון, נכון, שזה גם, קודם כל, לא משנה איזה קמפיין אתה מריץ, בסופו של דבר זה גם יש הגדלה של החשיפה, מכירים אותך. פה לשם נותנים לייקים, אבל אנחנו לא רוצים לייקים. אנחנו רוצים בסופו של דבר להביא לקוחות. אז בעצם... בין האפשרויות האלה אנחנו אפשר לבחור בכמה ולבדוק מה מהם עובד יותר טוב. לדוגמה, אם יש, אנחנו מדברים על קמפיין מעורבות, קמפיין מעורבות, מה זה אומר? קמפיין שבו היו אנשים מעורבים בפוסט, הם יגיבו, הם ישתפו את הפוסט, הם יתייגו אנשים, אבל כל עוד במודע יש איזושהי דרישה מהקהל שצופה. אוקיי? אם אני לדוגמה, אם אני סתם עכשיו אריץ וידאו מסוים ולא תהיה בו שום קריאה לפעולה, אז רוב הסיכויים שאנשים פשוט ידפדפו את הוידאו. או לדוגמה פוסט מסוים שאין בו שום קריאה לפעולה, ושום דבר מעניין, אנשים פשוט ידפדפו. אבל אם אני אפרסם מודעה, לדוגמה עם פיתוי מאוד מאוד חזק, כמו אימון ניסיון חינם, או מתנה, תשאירו את המייל ויהיה לכם מתנה לדוגמה. אוקיי, אתה מכיר את הפרסומות האלה שהם מבקשים להשאיר פרטים?
כן, כן, נותן לפון.
כן, מספר טלפון, מייל, וישלחו לך מתנה, מדריך, כל דבר כזה או אחר. אוקיי? אז יש סיכוי מאוד מאוד גבוה שאנשים, כדרשת מהם, ישאירו את הפרטים. עכשיו, אם אנחנו עוברים לקמפיינים הבאים, שזה קמפיין לידים, אוקיי? שבעצם אתה, יש לך כאן שתי אפשרויות. בקמפיין לידים אתה יכול להריץ תנועה, ישירות לטופס לידים של הפייסבוק, שפייסבוק מאפשר לך ליצור. שבעצם מה קורה? בן אדם רואה את המודעה, והוא לוחץ על המודעה, נפתח לו חלון, הוא יכול להשאיר את השם, טלפון, אם אתה רוצה גם הוא יכול להשאיר לך את האימייל שלו, ואז יש לך אותו, יש לך את הפרטים שלו. כן, יש לך ליד. שזה ישירות מפייסבוק. עכשיו, אפשרות אחרת באותו
שאלה,
קמפיין.
יש לה שאלה?
כן.
האמת שיש לי כבר כמה. אוקיי, אז שאלה, קודם כל, אוקיי, נגיד, אוקיי, אז אני לוחץ על הכפתור, יש לי חלון שקופץ, נראה לי שנתקלתי בזה כאילו בפייסבוק. שאלה, כמה הדבר כזה נגיד עולה ליום, יומיים, שבוע, כאילו מה בעצם, מה תכלס צריך להשקיע כדי להגיע לתוצאות? כן, אז תענה על זה ואיזה יש לי עוד שאלה.
פה אני יכול לשאול אותך שאלה נגדית, לאיזה תוצאות אתה רוצה להגיע?
כמו שאמרנו, תשומת לב, כל הדברים שאתה מדבר עליהם.
תשומת לב, תראה, תשומת לב זה לא מה ש...
לקוחות, כאילו.
לקוחות. אתה רוצה לקוחות, כמה לקוחות היית רוצה לדוגמה. אתה צריך להגדיר מטרה
מטרה... אני מוזיקאי, נגיד אני די-ג'יי, אני אקח את עצמי, לא מכיר את כולם, אני מכיר את עצמי. אני די-ג'יי, אני רוצה, נגיד, שיהיה לי יותר אירועים, יותר מסיבות. מה עליי לעשות, כאילו, מה? כאילו, זו המטרה שלי. הנה, שאלת מה המטרה, הנה זו המטרה.
זו המטרה.
מה הלאה? עדיין, כמה זה עולה?
כמה זה עולה. אז יש בעלי עסקים, אנחנו לדוגמה כסוכנות, אנחנו לוקחים את ה... אנחנו נכנסים לניהול של הקמפיינים של הדפים עסקיים של הלקוחות. אבל יש...
אתם בונים לי כאילו עסק, כאילו אתר, כאילו עמוד עסקי.
עמוד עסקי, יכול להיות שלהרבה עסקים יש היום כבר עמוד עסקי, יש כאלה ש...
האמת שיכול להיות שיש לי אבל הוא ישן. נגיד, יש, אוקיי.
אוקיי. אז... מה שקורה, מה שבאתי להגיד, שבעצם אנחנו לוקחים את הניהול, אבל יש כאלה בעלי עסקים שזה בסדר, שהם לוקחים את הפרסום וואן לידיים שלהם, שזה מקובל, אתה יודע, כי זה, בסופו של דבר, זה עולה כסף גם להוציא עכשיו על הפרסום וואן, וגם עכשיו להוציא על דמי ניהול, כי אני בעצם הולך להתעסק לך בקמפיין.
מה זה דמי ניהול?
דמי ניהול שבעצם אתה משלם לקמפיינר או לסוכנות דיגיטל כמו שלי, על דמי ניהול, על זה שאני מנהל לך את הקמפיין. אני בעצם, אני מנהל אותו, אני מנתח את הנתונים, אני מסתכל
מה... מנהל זאת אומרת, הוא מפרסם שם דולרים?
כן, מפרסם, בודק מה עובד, מה לא עובד, אוסף את הנתונים, מגיש את זה לבעל עסק. אוקיי, עכשיו, כל עוד אתה כבר מתחיל להתעסק עם זה לבד, שזה בסדר, מקובל, אתה צריך בעצם להגדיר תקציב. כמה אתה רוצה להוציא בחודש על, על, על הפרסום. ואם בסופו של דבר, גם זה משתלם לך. כמה לדוגמה, אתה צריך לחשוב כמה לדוגמה עולה לך, כמה אתה גובה על האירוע, על החתונה. אוקיי, ואתה מתחיל לפרסם.
אמרתי חתונה.
חתונה, אבל לא משנה, אירוע כזה או אחר.
נגיד, אוקיי.
אז אפשר להתחיל פרסום אומן ביום עם 50 שקל.
אוקיי, ואז...
50 שקל ליום.
ומה זה אומר? כאילו, לאן אני אגיע עם הסכום הזה של 50 שקל ליום?
אני לא יכול להגיד לך עכשיו בוודאות לאן אתה תגיע, אבל עם ה-50 שקל אתה תוכל לבחון איזה קהל מגיב לך יותר. זאת אומרת, אתה בתור די-ג'י אתה פונה עכשיו גם לאנשים שיכול להיות הם יתרסו עכשיו, יכול להיות שיש להם איזה אירוע יום הולדת של הילדים, או כל אירוע כזה או אחר, ואתה בודק מה בקמפיין עבד יותר טוב, ואלה של דוגמה שעומדים להתחתן, או אלה שיש להם אירוע מסוים שעומד עכשיו לקרות, ואז לפי זה אתה בעצם אתה אומר, אוקיי, אז
אני רואה את זה בתור בנם שמנהל לי את העמוד, איפה, כאילו, יש
בפייסבוק, יש, כמובן, יש, כן, יש, בפייסבוק יש מנהל מודעות, זה בעצם שזה תחום מפני עצמו, כן? שאתה נכנס ומשם, בעצם לא כולם מכירים את זה כי לא כולם מתעסקים עם הפרסום, כן? אבל יש עמוד כזה שנקרא מנהל המודעות, אוקיי? ומשם מתבצע כל הקסם הזה, שם זה קורה בעצם, משם הם מתחילים לפרסם והכל.
אוקיי,
בעמוד העסקי אתה מפרסם את...
אוקיי, 50 שקל מחזיר אותך 50 שקל, אוקיי 50 שקל במהלך, אני הפקדתי היום 50 שקל, כל היום הפוסט שלי עלה, מה שאני דיברתי איתך כנראה, כאילו, כי ככה זה עובד. ואז אחרי היום הזה, אחרי ההשקעה הזו של 50 שקל, אני כבר יודע מה היד שלי, כאילו, מה הלקוחות שלי, או שזה קצת, שזה במשך זמן מצוין.
אחרי תקופה מסוימת,
של?
אוקיי, בוא נגיד, אם אתה מריץ קמפיין לפחות שבוע, שבועיים, אפילו הייתי אומר שבועיים, לתת לזה זמן להתבשל, לפעמים זה לוקח קצת יותר זמן, זה גם תלוי בתחום לפעמים.
אני ישר מביא רק כל זה, זה 700 שקל, אוקיי, סבבה.
סבבה, זה לגיטימי, אנשים, יש אנשים ששמים מיליונים על הפרסום, אפילו יותר זה. אז זה עניין של, אתה יודע, כמה כסף בסופו של דבר אתה מוכן להפסיד, אבל...
להפסיד?
אבל, כאן... זהו, אמרת להפסיד, אבל כאן אני מציע לך להסתכל על זה בצורה קצת אחרת. אתה בעצם, מה שאתה עושה, אתה לא מפסיד כסף. אז אם לא הבאת התוצאות עכשיו תוך שבועיים או... מה שעשית, אתה בעצם קנית מידע מפייסבוק. מה זה אומר קנית מידע? זה בעצם, אתה בודק, כמו שאמרתי מקודם, אתה בודק איזה קהלים הגיבו לך יותר, איזה לקוחות, ולפי זה אתה עושה גם אופטימיזציה מסוימת לקמפיין, ועם זה אתה ממשיך. כן, בעצם תתייחס לזה שלא כהפסד, אלא קנית נתונים.
אוקיי, ואחרי שבועיים אני ממשיך עם הקמפיין, אבל כבר לתוך הקהל יד מסוים שאני
הבנתי מה הוא. אתה רואה שלדוגמה יש קהל מסוים שהוא בעצם מגיב לך יותר, וזהו, אתה בעצם עוזב...
מתחיל לעבוד איתו, כאילו.
כן, אתה בעצם, אתה מוריד את התקציב מהקמפיינים האחרים, ומתחיל לאט לאט לעלות תקציבים בקמפיינים הקיימים שעובדים לך יותר טוב. אבל כמובן גם שם זה עניין של, אתה יודע, גם עניין של העלת תקציב, זה לא עכשיו לבוא ולהכפיל את התקציב פרסום שלך פי שתיים. אם עכשיו אתה שם פרסום של תקציב של 50 שקל, זה לא אומר שמחר אתה תבוא ותשים 100 שקל על הפרסום. ובעצם צריך להגדיל גם בדרגה מסוימת.
אוקיי, הבנתי. שאלה, איזה רשת, אינטרנט, היום הכי פופולרית? מבחינת נגיד פייסבוק, אינסטגרם, טיק טוק, איפה כולם יושבים? כי במיוחד מעניין אותי הנוער, כי סך הכל אנחנו בכפר נוער, איפה כולם?
הנוער גם פופולרי היום טיק טוק ואינסטגרם.
אצל הנוער?
אצל הנוער במיוחד טיק טוק היום.
טיק טוק.
כן, במיוחד טיק טוק. אבל גם את זה אפשר לנצל בעצם, למשוך את התנועה מטיק טוק, למשוך לדוגמה לאינסטגרם. יש כאלה שעושים את זה המון. שבעצם עושים כל מיני וידאו, שהם לא בהכרח על העסק. איזשהו משהו מגניב, מצחיק, כזה, אתה יודע, משהו שמדליק את הקהל, ובעצם כשאנשים מתחילים להתעניין באותו פרופיל, יש להם בפרופיל רשום, תעקבו אחרי באינסטגרם, ומשכים את הקהל גם לאינסטגרם, שזה מעולה, שזה אחלה דבר. ואינסטגרם היא בעצם פלטפורמה מעולה לבניית קהילה. מישהו שיעקוב אחריך, מישהו שאתה יודע, שתוכל גם... דיברנו על זה שבעצם האינסטגרם הוא בעצם מציג את הנוכחות שלך ברשת. דבר ראשון. דבר שני, הוא מציג את מראה את המקצועיות שלך. שבעצם, כשאתה מדבר עם הלקוח, אתה מראה לו את האינסטגרם שלך, זה מלא את אחוז הסגירה שלך, נכון? מלא את הסיכוי לסגירה מול לקוח. אז בעצם, כאן הייתי אומר, צריך לדעת לנצל את הפלטפורמות האלה בחוכמה. אוקיי, קודם כל, כמובן, לפרסם, יש את עזבו עכשיו כרגע את הפרסום אומן, יש את המקום להעלות את התוכן בכל פלטפורמות. יש את הטיק טוק, יש את היוטיוב, יש את האינסטגרם, יש את הפייסבוק, בכל הפלטפורמות יש את המקום להעלות, אבל כמובן שהחשיפות הן שונות גם באינסטגרם, גם בפייסבוק, גם בטיק טוק, גם ביוטיוב.
תלוי, שוב, צריך לדעת מה אתה מפרסם ולפי הפלטפורמה.
בדיוק, זה בדיוק.
אש, בבידוק, אנחנו נגיע לשיר הראשון היום, דימה. בוא נהנה, זה קצת להיט. קצת נוציא אותנו מהעניין השיווקי, יחזר אותנו לפה, להדס הנאורים, לקצת להיטים.
אני עולה על שולחנות
צריך אותה.
פאפה מאמה בואו תראו אותי, אני עולה על שולחנות.
אז שמעו אותי, בטח ששמעו אותי. מה המצב? קולולולו, אנחנו חזרנו לאולפן. מנסה עכשיו בכוח להוציא את דימה מה... דימה בגלל שהוא איש עסקים, אז כל שיחה שלו נשמעת כאילו הוא בא למחור את עצמו. ואני בטוח שיש אנשים שלא מתלהבים מזה, אז אנחנו ננסה לצאת מהעולם הזה. וכמו שאמרתי, קצת לחזור למציאות. אז אוקיי, שאלה לי עליך, אחי. ממה בעצם באינטרנט... הרי יש הרבה דברים שכמו שאמרת, תשאיר את המייל שלך, תשאיר את הטלפון, שלח תמונה, ננה. ממה צריך להיזהר? כשבן אדם בא באמת רוצה לעשות איזשהו סוג של עסק באינטרנט, ממה צריך תכלס להיזהר? במיוחד הנוער, מה שכן, מה שמדאיג אותי. וזהו, ואיך בעצם, איך לא ליפול אחרי.
עכשיו בעצם אנשים שרוצים לבנות עסק בדיגיטל, כן? בעצם איך, ממה הם צריכים?
נגיד אני בנוער, נגיד היה לי חניך פה בכפר, שהתחיל באיזשהו שלב למכור חולצות, שהוא הזמין מחול, הביא אותם לארץ, כאילו פרסם את זה באינסטגרם, בסוף הוא נפל בחובות, והוא יצא מזה כבר, אבל הייתה לו תקופה לא פשוטה. עכשיו, איך, ממה להיזהר? בגדול אני מהצד שלי בגדול לא ממליץ לשום... שום נער או נערה להיכנס לדברים האלה. אבל אם כבר, אז איך אפשר לעשות את זה בלי השקעה או בלי הפסדים, ורק ליהנות מהדבר ולהרגיש את עצמך מומחה?
אוקיי, אז קודם כל, אתה מבין שהיום זה הפך גם לדבר שהוא פופולרי, כן? שאנשים היום רוצים, גם לא רק נוער, הרבה רוצים היום לעבוד מהבית ועסק מהדיגיטל, אבל היום הנוער, אם אנחנו מדברים על הנוער, הם באמת הרבה יותר פתוחים לזה. ואיך בעצם להתחיל, זה קודם כל כמובן יש לנו את הדוקטור יוטיוב בשביל ההתחלה. אני לא אומר שמיוטיוב הם יהפכו לבעלי עסקים בדיגיטל, אבל לפחות ביוטיוב אפשר לזהות תחומים, לאיזה תחומים אתה מתחבר בעצם. עכשיו, מה כן הייתי אומר להיזהר בתחום הזה, זה בעצם אנשים, יש הרבה סרטונים שאנשים מבטיחים המון המון דברים, והתעשרות מהירה, זה אף פעם לא התעשרות מהירה. בדרך כלל כשמתחילים, כשמבטיחים דברים כאלה, זה באמת מדליק איזושהי מנורה אדומה, אבל רגע, שנייה, איזה התעשרות מהירה. אין דבר כזה להתעשר מהר, כאילו, מהיום למחר להפוך למיליונר, כאילו, אתה מבין? אז קודם כל צריך להיזהר מזה. אנשים צריכים, אם הם רוצים להיכנס לדיגיטל, צריכים גם לחפש אנשים שכבר הצליחו בדיגיטל. כי יש הרבה אנשים שעברו את הדרך הזאת, את ההתחלה, כי זה באמת יכול לחסוך להם המון זמן. שזה בעצם קורסים דיגיטליים למיניהם. נכון שזה השקעה כספית.
הנה, עוד פעם אתה עם השקעות.
נכון.
אני די-ג'יי מסכן, לפני שנה הייתי מדריך בכפר. אין לי כסף, עזוב אותי מההשקעות שלך, דימה. תספר דוגרי, איך פותחים אתר? כאילו באיזה פלטפורמות אפשר, באמת, פלטפורמה טובה לפתיחת אתר חינמי, אחי, חינמי.
יש לך היום את הוויקס, יש לך פלטפורמה בילדרול, יש לך פלטפורמה וורדפרס, איפה שאתה יכול...
עכשיו אתה מדבר לעניין.
אתה יכול... תראה, זה פלטפורמות שאתה יכול להתחיל להשתמש בהן בחינם. אבל כמובן, אתה תגיע לשלב כלשהו שתצטרך, לדוגמה, לקנות דומיין לאתר, שיהיה לך שם לאתר, נכון? DJ Dominic, עם סיומת של COL, לדוגמה, או נקודה קום, דברים כאלה, זה לזה תצטרך להוציא.
אבל אם לא, אני נשאר...
אבל אתה נשאר עם השם כזה מאפן מאוד מאוד ארוך, אבל בשביל ההתחלה, בשביל להרגיש מה זה, אתה יכול לבנות...
כמו כרטיס ביקור, אתה יודע, לשלוח כזה כמו כרטיס ביקור, שאנשים יראו, יתלהבו מהעבודה שלי.
השאלה גם, אם אתה באמת צריך, אתה חושב שאתר זה דווקא מה שהביא לך את התוצאות?
אני לא יודע, אתה תגיד לי.
אני חושב שאם אנחנו לוקחים את הדוגמה שלך היום, ספציפית, למי שעוקב אחריך, אינסטגרם זה אחלה פלטפורמה. אני לא אומר שלא תצטרך בעתיד, כשתגדל, לא תצטרך דף נחיתה מסוים, כן? אבל היום זה באמת...
אני אעזוב, יש לי מה להראות באינסטגרם, אבל נגיד אם מישהו מתחיל, אם איזה מוזיקאי מתחיל, אז נראה לי שהוא... כן, נראה לי שנחמד, כאילו, לשלוח, לא יודע. איכשהו לקדם. שוב, אני לא יודע כמה.
כן, אז תראה.
כמה זה עובד.
אז מי עושה את זה? לא חברות עושות את זה, אבל חברות לא יכולות לקלוט מעצמן דומיין, כאילו?
קונים, יש כל מיני אתרים שמספקים את זה. אבל אם אנחנו חוזרים למוזיקאים ולדיג'ים, מסכנים, כמו שאמרת, חס וחלילה, כן, אבל זה...
כל טוב. אנחנו חוזרים למוזיקאים מתחיל, מישהו שהתחיל את הדרך.
אני ממליץ בהתחלה לבנות את האוטוריטה ברשת. מה שזה אומר, זה לא משנה עכשיו מה התחום, בין אם זה התחום שלי שהוא כושר, בין אם זה התחום של המוזיקה. חשוב מאוד לבנות את עצמך ברשת. כי בסופו של דבר, איך אתה רוצה שיתפסו אותך?
זאת אומרת, אתה יכול לקחת את עצמך, את החיים שלך, ולבנות את עצמך באינסטגרם, נגיד, פשוט, לא יודע, להראות את החיים שלך בתור מישהו שמופיע, וזה יכול לעשות עבודה, כאילו, עד כדי כך?
זה, תראה, להראות את החיים שלך גם, לא היית רוצה להראות את החיים שלך, אבל היית רוצה להראות את העשייה שלך, מה אתה עושה, איך אתה מתנהל בעצם ביום-יום, קצת להראות אולי מהעבודה משהו. Okay, לתת ערך, לתת טיפים לאנשים, כי בסופו של דבר, כמו שאמרתי מקודם, תשאל את עצמך איך אתה רוצה שאנשים יתפסו אותך. זה מישהו שרק בא למסיבה ומעביר את השירים, או שדיג'י שהוא עכשיו בא ופשוט נותן בראש על הבמה ומדליק את כולם. מה אתה רוצה בסופו של דבר? וזה כן, וזה בעצם, יש לך את כל הפלטפורמות. אני חושב שאינסטגרם, טיק טוק ויוטיוב, וכמובן גם פייסבוק, במיוחד גם פרופיל האישי, אם אתה רוצה לערב את הפרופיל האישי שלך גם בחיים העסקיים, גם אפשר לנצל. אוקיי? כי בעצם אני אסביר לך למה אני אומר את זה, כי אם תשים לב, אתה אמרת שאין לך דף העסקי, אבל אני רואה את זה לדוגמה, כשאני מפרסם וידאו בפרופיל האישי, ואני מפרסם וידאו בדף העסקי, אני רואה את הכמות החשיפה. כלומר, אני רואה שהסרטון שלי נחשף ליותר אנשים, כאשר מפורסם בפרופיל האישי. מן הסתם בפייסבוק העסקי, בפייסבוק עסקי, כמובן פייסבוק רוצה, מן הסתם שתשלם על החשיפה, כן? אבל עכשיו אנחנו מדברים על זה, איך אנחנו באמת יכולים להתקדם בחינם. אז באמת למלא את הפלטפורמות האלה, יוטיוב.
במידע, כאילו, בתמונות, בתוכן.
בתוכן, בדיוק, תוכן ויזואלי. במיוחד הייתי שם דגש על הוידאו. שאנשים היום לא אוהבים לקרוא, ממש.
בדיוק, ממש תפס, גם טיקטוק זה הרי בנוי על
וידאו. בדיוק, גם טיקטוק אפשר לנצל את זה גם, כמו שאמרת.
מה, איך אתה מסביר את זה? למה דווקא וידאו?
כי היום, אמרתי, אנשים לא אוהבים לקרוא. ואנשים היום אוהבים הכל צ'יק צ'ק ומהר. וטיקטוק זה מה שבעצם, זה מה שמספק את זה. הוא מספק את
החוויה הזאת של סרטון.
את החוויה הזאת של כאילו, יש לך את הוידאו של 20 שניות, הוא עשה לך רגש, עכשיו לא משנה איזה רגש, צחוק, עצבים, לא יודע מה, בכית, צחקת, הוא עשה את שלו. כי מה שמעניין בסופו של דבר זה הרגש. אם אתה מצליח להדליק רגש אצל בן אדם, דרך הוידאו, יש לך את זה.
וואלה, דימה את זה, נורא. אוקיי, אז זאת אומרת שגם ספר גורם לך ל... טוב, גם ספר מלווה אותך דרך, גם שיר טוב. האמת שגם יש את זה בהרבה דברים, אפשר לנסוע את זה בכל מקום בחיים, נראה לי. משהו שמלווה אותך ונותן לך את הרגשות. וואלה, יפה, אחלה הסבר על טיקטוק, אהבתי. ומה... הנה, שאלה גם ישראל ככה זרק פה. שאלה מעניינת לגבי אם אתה מדבר ליד טלפון על משהו, על איזה מוצר, ואז הוא מופיע לך בטלפון. מה זה דימה? מה הולך?
תראה, אני יודע שלפי דעתי...
לפי דעתך מוסד, אתה אומר.
לא יודע ממה זה, אבל זה עובדה. הנה, היום דיברנו עם אשתי, דיברנו על ספה חדשה לסלון, רק דיברנו על זה, אוקיי? פתאום כזה אשתי פותחת את הטלפון, בום, רואה את המודעה. אז כאילו אתה כבר, אתה מבין שעוקבים אחריך תמיד, בכל מקום, מה שאתה אפילו, נראה לי עוד מעט התחילו להיכנס למחשבות. אבל שוב, איך אתה מסתכל על זה לטובתך או לרעתך, אבל כמובן גם, תראה, אני בסופו של דבר לא ראיתי איזושהי השפעה רעה לדוגמה על החיים שלי, כן? לא, אף אחד לא בא אליי עכשיו ישר עם הספה לדלת שלי, כן? ולדחוף לי את הספה. כן, אבל...
היום גם לי היה איזה קטע, אני ממש נסעתי לאסוף אותך לפני שהגענו לרדיו, אז נסעתי ובדרך קיבלתי, סיפרתי לך, אני גם מספר למאזינים, קיבלתי טלפון 03, כאילו קוד של ישראל, קוד תל אביב, הכל טוב, יפה, גם מספר קליל כזה, אני עונה, אומרים לי שלום, מתקשרים אליך מאיזה ביטחון הבנק, ביטחון חשבון משהו,
אני כזה, אוקיי, ומה? הוא עושה לי, אתה מנסה לעשות העברה של 2,000 שקל, אמרתי, למה אתה מדבר? מי אתה בכלל? ואז הבנתי שזה לא, משהו פה מלוכלך ואני טקתי, באדם חזר עליי, אמר, הוא עושה לי, למה נראה לך אתה מנותק לי? אמרתי, לך לי פה, אני דקתי לו עד הסוף, חסמתי אותו גם, חוצפן. אז כן, כאילו, זה גם מתקשר לי לכל הנושא הזה של האינטרנט, שיש הרבה דברים ש... בואי, בואו תרוויחו, בואו ככה, תפרסמו עבודה מהבית, תשבו בבית, רק צריך לפרסם מוצר ככה וככה. יש הרבה חבר'ה שאחרי פנימיות מקפצים עבודה קלה וכסף קל והולכים לדברים האלה, מגיעים, אומרים להם, בואו, אתה תפרסם עכשיו רק בפייסבוק את המוצר שלנו ככה וככה, או רשימת מוצרים. באדם יושב, מפרסם, בסוף רק משקיעים את הכסף לקניית המוצרים האלה, ובתכלס שוב נשארים עם כיסים מלאים בחובות. לא פעם ולא פעם אני מקרא לאנשים. צריך מאוד להיזהר, צריך מאוד לבדוק את כל הדברים, ולא להאמין לכל דבר מה שאומרים לכם, במיוחד שזה קשור לכסף קל במדינה הלא קלה שלנו.
צריכים לעשות בדיקה מעמיקה לפני שנכנסים לדברים האלה. קודם כל אמרתי, לבדוק איזה תחום מדבר אליך, כי יש, אם אנחנו מדברים על אינטרנט, יש שם הרבה מאוד תחומים. הרבה מאוד תחומים. אז אתה צריך לראות למה אתה מתחבר יותר. עכשיו אני מדבר על הנוער, כן, באמת, תבדקו לפני שאתם קופצים למים, לפני שאתם בכלל מחליטים להוציא שקל מהכיס שלכם, תבדקו ממי אתם הולכים לקנות לדוגמה עכשיו קורס דיגיטלי שבו מבטיחים לכם איזושהי הכנסה מסוימת. אוקיי? תבדקו את הבן אדם שמוכר לכם. בשביל זה, כמו שאמרתי, יש את העדויות, צריך לבדוק את העדויות באינסטגרם, בכלל בגוגל, לחפש אנשים, לחפש חוות דעת. מבחינתי אפילו תכתבו לאנשים שאתם חושבים שהם... אני עשיתי את זה גם כשרציתי לקנות איזשהו מוצר, לדוגמה. אז לפעמים הייתי מחפש עדויות של אנשים, כדי להיות בטוח ש... תגובות, כן. גם שם, תראה, גם שם אפשר, זה לא 100%, לא הכל 100%, אוקיי? אבל בסופו של דבר...
זה משהו, כן, עדיף
כן,
מכלום.
כן, בדיוק.
לגמרי. אגב, לגבי גוגל יש לי גם איזה משהו מעניין לספר ככה. לא יודע אם ידעתם או לא ידעתם. באינסטגרם, אם אתה מפרסם תמונת שלך, תמונת פרופיל, ואחרי זה אתה רושם את השם, הכינוי שלך, הפרופיל שלך בגוגל, מופיעה לך התמונה שלך מאינסטגרם. זה אחד הדברים שמופיעים. וגם אם אחרי זה, אחרי תקופה, אתה משנה את התמונה שלך באינסטגרם, את התמונת פרופיל, היא כאילו משתנה לך גם בגוגל, אבל מה? נשאר לך גם התמונה הקודמת. זאת אומרת שכל תמונה שאתם אי פעם העליתם לתמונת פרופיל שלכם באינסטגרם, נשמרת בגוגל, וככה תמיד אפשר למצוא אתכם, ויש עליכם עוד מידע. מאוד לזה, צריך מאוד לזהר עם הדברים האלה, בכללי, כמה שאנחנו חיים את הרשתות, צריך לדעת לחשוב ולזהר. ואנחנו עוברים לשיר הבא, בינתיים... נחבור לדימה עם עוד כמה שאלות קטנות.
Puedes mentir de nuevo, pero yo tengo claro lo que sientes. Anoche se te escapó un te quiero, y dicen que los borrachos no mienten.
קולולולו, קולולו.
קולולולו.
חזרנו, חזרנו. טוב, יאללה, חפרנו עם כל העניין השיווק. בוא נעבור הלאה, אחי. חוץ מזה שאתה אחלה של איש עסקים, ואתה יודע באמת את כל הטיפים שככה הבאת לנו להתחלה, ולמי שבאמת יש שאלות, מוזמן לשאול. אותי באינסטוש, כמו שדיברנו כבר, עוד דימה, באהבה גדולה. חוץ מזה אתה גם מוזיקאי.
נכון.
אתה גם בא ממשפחה שהיא משפחה של מוזיקאים, וספר על זה קצת, ספר איפה אתה מנגן היום, ואני יודע שיש לך אפילו להקה, ספר לנו גם על זה. איפה יצא לך להופיע? תן קצת מידע. איזה בכלל כלי אתה מנגן?
תראה, קודם כל, כן, הרקע של המוזיקה, באמת זה בא מהמשפחה קודם כל. אני נולדתי באוקראינה למשפחה של מוזיקאים, שאמא הייתה מנגנת בפסנתר, אבא על בס גיטרה, ואח שלי גם על הסקסופון, גם על הבס גיטרה. ואני כמו כל, אתה יודע, כמו חינוך אוקראיני, סבבה, שלחו אותי לבית הספר למוזיקה, וסיימתי 5 שנות לימוד בבית ספר למוזיקה, בקלרנט.
קלרנט?
כן, זה כלי כזה, כלי משיפה כזאת. זה בסגנון ה... תראה, הייתי אומר בסגנון הסקסופון, כן, אבל לא כולם, אם מי שמכיר את הכלים האלה, כן, לא יכלו להשוות את זה, כן, אבל אני אומר שמי שמנגן בקלרנט, הוא יכול אחר כך בקלות גם לנגן בסקסופון. עכשיו, אחר כך, אחרי שסיימתי את הבית ספר למוזיקה, הייתה לי תקופה שהייתי מתגרף, 8-9 שנים, והייתי בנבחרת ישראל, ואתה זוכר את התקופה הזאת, נכון?
כן. עם האלוף ישראל גם.
כן, זה היה תקופה מהממת, ואחרי שסיימתי עם אגרוף, כמובן זה צבא, ואחרי צבא זה, אתה יודע, כמו כולנו, מתחילים עבודות מועדפות, ו... לימודים, דברים כאלה ואחרים, אבל בשלב כלשהו רציתי ללמוד לנגן לגיטרה. זה היה פשוט חלום שלי. לא יודע איך זה קרה, איך פתאום כזה נדלקה אצלי המנורה שאני רוצה לנגן, אבל אמרתי, אני רוצה לנגן. פשוט יום אחד קמתי, הלכתי לכלי זמר, וקניתי את הגיטרה הראשונה, הגיטרה החשמלית הראשונה שלי, ביחד עם המקבר. והתחלתי ללמוד, בהתחלה למדתי לבד, אבל אמרתי, טוב, אני רוצה שמישהו יישב איתי ויסביר לי, וקיצור, אני רוצה לנגן. ומצאתי מורה, דניס זייצף, שהוא גם חבר מאוד מאוד יקר, מורה מאוד מוכשר, והתחלתי, הלכתי אליו ללמוד אצלו, וזה כמה שנים. באמת כל שיעור מרתק, ואני תמיד, אני זוכר עוד הייתי תקופה, עוד לפני כל העניין של העסקים וזוכניות וכל העניין של הדיגיטל, אני עבדתי במפעל ובמשמרות וזה, ואני זוכר שהייתי חוזר מהמשמרות, לדוגמה משמרת לילה, הייתי חוזר הביתה באיזה 7 בבוקר, הייתי לוקח גיטרה, במקום ללכת לישון עכשיו ולהשלים שעות שינה, הייתי יושב ומנגן בגיטרה, כאילו, באמת הייתי ממש חולה על זה. ובעצם אחרי, אני אגיד לך, התחלתי לנגן.
אחרי זה צבא, אחי.
לא, זה אחרי צבא.
אחרי צבא?
כן, בטח. בטח, אחרי זה כבר מזמן אחרי צבא. כן, ותשעה חודשים אחרי שהתחלתי לנגן, אני בדיוק באותה תקופה אחי הגדול עבד בטורקיה, הם בעצם טסו לעונה לעבוד שם מוזיקאי, כמו שאמרתי, הם עם לקט קאברים.
מה הוא מנגן?
אני מנגן בס גיטרה, סקסופון, וכשבדיוק רציתי לטוס אליו, כמובן לראות אותו אחרי כל כמה שנים שאני לא רואה אותו, ואמרתי לו, כאילו, הוא ידע שאני מנגן, והוא ידע שהתחלתי ללמוד, והוא אמר לי, תשמע, אתה יודע מה, תלמד שיר שניים, בוא ננגן, בוא תנגן איתנו. וכל כך נדלקתי, ישבתי יום ולילה על כמה שירים שניגענו, והגעתי, זה היה פשוט רגע מה זה מרגש, עליתי לבמה בפעם הראשונה.
בטורקיה?
כן, זה היה בטורקיה. זה, מה שהיה זה בעצם, הם כל יום ניגנו במלון אחר. היה להם איזה 5-6 מלונות שהם ניגנו. וכל יום מלון אחר, כמובן זה לפרק את הציוד, להרכיב את הציוד, כל יום מחדש, אבל כל יום, אתה יודע, כל יום זה חוויה שונה. ואני זוכר את הפעם הראשונה שאני והוא ניגענו את השיר ביחד, זה שיר של קנדי דלפר, שזה סקסופון ביחד עם הגיטרה, וזה היה בדיוק שיר שפתח את הערב, ואני והוא מנגנים, זה, יש לי אפילו איפשהו וידאו בפייסבוק, לפני כמה, 7 שנים, וזה היה פשוט מטורף. היה פשוט חוויה שוואו, אני הקשמתי את החלום. זה כאילו...
להיות עם אחיך...
בדיוק, כן, להיות עם... כן, אחי בשביל...
בחול.
אתה מבין, זה באמת היה... היה מטורף.
ואז חזרת לארץ והרכבת להקה?
לא, לא הרכבתי, לא היה לי כזה... לא הייתה לי מטרה להרכיב להקה. אני כן, אני רק כן רציתי למצוא משהו כליל כזה, קאברים ודברים כאלה, אבל לא הייתה לי מטרה ברורה שאני רוצה להרכיב. לא רציתי להרכיב, רציתי להצטרף. זה מה שזה. עכשיו, פעם אחת כן הייתה לי, הצטרפתי לאיזה להקה של איזה כמה חבר'ה שניגנו באיזה מקום כזה, אפילו לא סטודיו, איזה מקום נגריה כזאת שניגענו, נפגשנו והיינו מנגנים, שזה כזה היה בימי שישי. ניגענו כמה זמן, ואז כזה סוג של התפרקנו, כי לא כבר זה ימי שישי ולבוא וזה, אז כזה קצת ירד לי ואמרתי, טוב, אני בינתיים אפרד מהם. ואז אחר כך אני ראיתי מודעה.
מחפשים גיטריסט.
מחפשים גיטריסט, בדיוק. ושלחתי, בנתניה, בדיוק בנתניה, כן, שלחתי הודעה לבחור.
איפה ראית את המודעה?
בקבוצות, קבוצות של ה...
פייסבוק?
בדיוק, בדיוק, קבוצה של הפייסבוק, ראיתי
ש... אתה רואה פייסבוק חשיפה על זה?
יש חשיפה פה לשם, אבל זה...
לא, אל תחזור לשם.
אוקיי. אל תחזור אותי לנושא הזה, כי חבל.
חבל.
כן, אז בעצם כתבתי, שלחתי הודעה לבחור, אמרתי, שמע, אני גיטריסט, וזה, אני אשמח לנסות. והגעתי בפעם הראשונה, ו... אני אגיד לך, אנחנו ניגענו איזה שנה וחצי ביחד, אחרי זה קצת הפסקנו. עכשיו, בינתיים, בתקופה הזאת, אנחנו לא מנגנים. אבל כן, היינו נפגשים כל מוצאי שבת, בבית של המתופף, והיינו מנגנים שעות קבועות, מוצאי שבת עד איזה 22:00. היינו מנגנים רוק, גרנץ', כאילו דברים כאלה. באמת, אתה יודע, גם כמה פעמים הלכנו לחדר חזרות, כי רצינו להופיע ורצינו לבוא לבמה הפתוחה, אבל בסופו של דבר, אם אנחנו מדברים על זה, השגרה של היום בעצם, כי רציתי להתעמק יותר בעסק וזה, אז כאילו הייתי צריך לוותר על חלק מהדברים, אז זה קצת ירד מהפרק, אבל כמובן הגיטרות אצלי עומדות בבית, ולפעמים כן, אני לוקח את הגיטרה ומנגן, וגם יש לי ילד קטן, שהוא בן, אוטוטו בן 4, ניקיטה, והוא, יש לו נטייה למוזיקה, הוא אוהב גיטרה.
שמוד.
הוא ממש כאילו שאני, הוא, לפעמים הוא מבקש שאני יוציא את הגיטרה, והוא רוצה לנגן, והוא באמת הוא מתחבר לכל העניין הזה של המוזיקה.
נורא חמוד, נורא חמוד, דימה. אוקיי, אז אתה, אבל אתה לא, אז לא יצא לך כאילו לעשות... להיות גיטריסט כעבודה ולהתעסק, כאילו, להרוויח בזה.
אני, האמת שאני אף פעם לא, אני אף פעם לא ראיתי את זה, אני אף פעם לא ראיתי את זה. אני כן חשבתי על זה שאני אולי אוכל להרוויח מזה, אבל שם לא הייתה לי מטרה כלכלית. כלכלית, כי גם התפיסה...
גם נשמה כזה.
בשביל נשמה, בדיוק. גם התפיסת העולם הישנה, שבעצם, אתה יודע, שאמרו שמוזיקאים לא מרוויחים, שזה קצת, בתקופה של היום זה קצת טעות לחשוב ככה, אבל אז כזה חשבתי, טוב, אם אני ארוויח זה באמת בונוס, אבל אז באמת רציתי להופיע ולהיות על הבמה, וזה, ומה, זה התגשם בסופו של דבר.
מה זה דורש ממך בעצם? מה זה דורש ממך? כדי להיות אחד שחי, שחי מוזיקה כאילו, ומצליח בתחום כגיטריסט, מה בעצם נדרש מבן אדם?
מוכנות. לשבת שעות על גבי שעות וללמוד ולהתפתח ואגב זה שוב מחזיר אותנו לעזרת הדיגיטל ולפרסם יש גיטריסט שהוא מאוד הוא מפורסם היום בכל העולם, הוא מפורסם היום יותר בכל העולם מאשר בארץ אבל בארץ כבר מכירים אותו קוראים לו כפיר אוחיון מה שהוא עושה בעצם, הוא עושה קאברים לשירים. עכשיו, תכלס הוא עושה מה שעוד מיליארדים של אנשים יכולים לעשות. אבל מה שהוא עשה, הוא עשה את זה פשוט בהתמדה, בעקביות המון המון שנים, המון. ויש לו המון עוקבים, והיום הוא נותן הופעות, גם בארץ, גם בחול. כלומר, בן אדם שהוא יצא, כי זה גם להיות נגן של הבמה ולהיות נגן של היוטיוב, זה דברים שונים. כי כשאתה רוצה לפרסם ביוטיוב, אז אתה מצלם את עצמך, לוקח כמה טייקים כדי, אתה יודע, לנגן בלי טעויות, ומפרסם. אבל כשזה הופעה חיה, אין לך מקום לטעויות, יש לך רק מקום ללטור. כן. אתה מבין? אז מה שהוא עשה, הוא כל הזמן פרסם וניגן ועוד קאבר ועוד קאבר, ועשה את זה בצורה מאוד מאוד עקבית, שככה שהקהל הכיר אותו, ואני ממש מתרשם ממנו. זה כאילו, באמת, הוא
אבל
עשה...
חוץ מזה גם צריך לדעת בעצם לנגן, כאילו, טוב.
הוא מנגן בצורה... כאילו, תראה, ביחד עם זה שהוא מפרסם שירים חדשים, ביחד עם זה הוא לומד גם. כלומר, הוא לומד שיר חדש.
שירים חדשים שלו או קאברים?
לא, קאברים.
כאילו, הוא לא עושה שירים שלו, רק קאברים.
רק קאברים. אבל הוא עשה את זה בצורה
זה
מדהימה.
זה סוג של אומנות, אחי. זה באמת, זה כמו להיות די-ג'יי. כאילו, אתה מנגן שירים של מישהו, אתה אף פעם לא מנגן... כאילו, אתה מנגן אם אתה יוצר. אם אתה אומן, אתה יכול גם ליצור, אבל... הבייסיק של הבייסיק של הדי-ג'יי, לפי דעתי, דעה אישית שלי, זה לדעת לנגן את המוזיקה שהקהל אוהב, ושאנשים מתחברים אליה. בשביל זה אתה לא צריך להיות אומן וליצור מוזיקה שלך. אם בן אדם נהנה ממוזיקה משיר של מישהו אחר ולא שלך, זה לא אמור לגעת לך באגו. כאילו, אז זה הקטע של די-ג'י. אז זה הקטע גם של, של הגיטרי שעושה קאבר. בכלל, הלהקות קאבר, יש מאוד הרבה להקות גדולות כאלה. מעולה, מגניב.
אני חושב שיש, כן, כמו שאמרת, יש המון להקות קאברים. חלקם מצליחות, חלקם פחות, שזה תלוי מאוד גם בהתמדה שלהם, ברצון שלהם. שתבין את הקושי של להיות להקת קאבר, יש לך תחרות ענקית פשוט.
כן. אומן הוא אחד, זה שיר שלו.
זה כאילו אומן אחד, זה שיר שלו, וכולם רוצים עכשיו לעשות את הקאבר, אתה מבין? וכולם רוצים עכשיו לנגן את השיר.
למה בעצם אף אחד לא הולך ופשוט לא עושה את השיר שלו, אומר, הנה, כך. האמת שעושים, פשוט אני גם יכול לענות לעצמי, כי זה לא מצליח, כי זה פשוט לא הולך. כי לפעמים אתה עושה, עושה, רוצה, יוצר, יוצר. מכיר המון די-ג'י, מאחלה אומנים, מאחלה די-ג'י, מאחלה אנשי מוזיקה, גם בכללי, מפיקים, הכל. כל יום יושבים אנשים, תקשיבו, תקשיבו לי טוב. גם עם כל התוכנית, לא הקשבתי, תקשיבו טוב עכשיו. יש אנשים שיושבים באולפנים, יושבים בסטודיו, ומנסים ליצור להיט. אנשים עושים את זה 24/7. יושבים באולפנים ומנסים ליצור להיט ולא מצליחים אנשים עם כסף, עם סטטוס, עם אולפנים גדולים יושבים וכל יום רק מנסים ליצור להיט ולא הולך, כי בשביל הלהיט זה צריך הרבה דברים. קודם כל, לא יודע, זמן נכון, נכון מקום נכון, להגיע לקהל הנכון, לא יודע איך זה עובד באמת לנשמות. אז בגלל זה בדרך כלל מה שעושים, לוקחים פשוט מישהו שהוא מככב, שהוא כבר יש לו שם, הוא כבר זמר, הוא כבר מישהו, ויוצרים בשבילו את השיר שהוא כאילו ישיר אותו ויקדם אותו הלאה. וככה נאבדים האומנים.
אני חושב שהסוד על ההצלחה כאן של יצירת להיט זה פשוט להמשיך כל הזמן ליצור. כי זה בעצם המהות שלנו כאנשים. אנחנו צריכים ליצור.
כן, אבל תחשוב, הנה, אני נגיד אתמול ישבתי באולפן, וניסינו ליצור, לא להיט, אבל משאפ מטורף. אנחנו באמת עובדים עכשיו, עוד מעט, אני בטוח שאני נגיד את זה פה, אנחנו עובדים על איזה משאפ מטורף, משהו יפה, משהו מקפיץ, משהו מעניין, וזהו, אנחנו יושבים על זה כל היום. ואחי, כאילו, כנראה שזה לא יהיה להיט, אם לחשוב על אחוזים, אני בטוח בעצמי, אבל אם לחשוב בקטע של אחוזים, כנראה שאנחנו לא נצליח ליצור להיט. טוב, לחיות נהננו בדרך, כן, אבל כאילו, תחשוב, זה כל היום לשבת על שיר, אז בן אדם כל יום יושב, יום יושב, עוד יום יושב, עוד יום יושב, עוד יום יושב, פשוט הוא מתבאס, הוא מתאכזב, ואומר, עזוב את זה, לא הולך, לא הולך. וזהו, נראה לי ככה זה נגמר. או שלא, או שבסוף יוצא להם להיט, ואנשים מצליחים, ומביאים דוגמה.
זה בדיוק הנקודה, נראה לי, שבעצם הלהיט צריך לצאת. בדיוק הרגע לפני שמבטרים, זה בא, נראה לי.
מה שבטוח, זה שמי שלא מנסה, בטוח לא יצליח.
חד משמעית.
יש פה בעדס הנאורים, אלי חניך, אחלה בחור קיריל, רשת טוב, דש גדול, אם אתה שומע. אז קיריל היה כל יום יומיים יוצר שיר. הוא יצר במהלך התקופה שלו פה ב-י"ב, בעדס הנאורים, הוא יצר מעל 50 שירים הילד. למה? תשאלו אותי למה. כי הוא ניסה לעשות להיט. כי כל מה שהוא חשב עליו זה שעוד מעט הוא יוציא להיט. היום הוא כבר לא בכפר, והוא עדיין כותב, הוא עדיין נסה. היום חבר'ה אפילו התקדמו, עושים, גם מוצאים באינטרנט דברים, לא, אולי מתי שקפצו לסיבוב. אבל מי שלא מנסה, בטוח לא יצליח. מי שמנסה, יש לו סיכוי פי 100 יותר להצליח ממי שלא עשה כלום, דבר. בסדר? אז תמשיכו לעשות, תמשיכו להצליח. אנחנו שומעים עוד שיר אחד, נותנים לכם כמה מילות פרידה, וממשיכים לתוכנית הבאה. חזרנו, חזרנו כדי להגיד לכם ביי, ולהגיד תודה שהייתם איתנו. אנחנו בטוח, בטוח, בטוח. היום דימה עשה לנו, אגב, מתנה גדולה. אנחנו, כל השידור צולם, ואנחנו הולכים להעלות את זה ליוטיוב, ואני יודע, אני יודע שיש אנשים שיראו את זה, ודש לכולם, דש גדול מפה, ממש מהדס הנאורים. ויאללה, דימה, תן כמה מילות פרידה. מקווה מאוד שלמדתם היום דברים. אני יודע שהשיחה היום הייתה קצת יותר רצינית מתמיד. כבר שבוע הבא היא תהיה פחות רצינית, כי שבוע הבא מגיע לפה מישהו שהוא גיטריסט די-ג'יי, משהו שלו מגניב. אז יהיה לכם פה יותר הופעה. היום היה יותר חומר למידה. וזה מדהימה, כן, שלך.
אני... תגיד לי, עד כמה דרמטי לעשות את זה, כאילו?
תעשה את זה דרמטי, אחי.
הכי דרמטי?
דרמטי שאתה יכול.
טוב, קודם כל אני רוצה להגיד תודה לכל המאזינים שלנו. לאחל לכולם בהצלחה בכל מה שאתם עושים. לא משנה, בין אם זה מוזיקה, עסקים, בין אם אתם בונים עכשיו משפחה או קריירה, כל דבר כזה אחר. אני מאחל לכם שיהיה לכם ראש פתוח, כי החיים כל כך יפים ויש כל כך המון הזדמנויות, ופשוט צריך לקחת אותם בידיים. זה הכל, זה מה שיש לי להגיד לכם.
קחו הזדמנות בידיים, אנחנו ניפגש בעוד שבוע. היינו פה איתכם, די-ג'י דומיניק, ישראל, דימה, בלגן, שיר אחרון לדרך, להיט שממש עכשיו נגן בכל העולם, תהנו, וניפגש שבוע הבא. ביי גייז. It's not the same. Answer the phone.